השראה יומית עם הרב יצחק פנגל.
בוקר טוב לכולם, אנחנו בנר שביל, יום רביעי, נר רביעי של חנוכה, יום שלישי בשבוע, שלישי כבר? שני? איפה אנחנו? שני. טוב, יקירה, אנחנו צריכים להתאפס על הבוקר. מה שלומכם הבוקר הזה? אני מקווה שהכל טוב בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם, שנתבשר בשורות טובות. כי מצד אחד יש בשורות טובות, אתה יודע, בכל זאת מחוסלים כבר למעלה מ-50% מהמחבלים הארורים הללו. מצד שני אנחנו סופגים עבדות, וכל אחד שלנו זה מיליארד, 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 מיליארדים של, של, של כל העולם כולו, בסדר? כל נפש אחת מישראל, כאילו הציל עולם לא וכן הלאה, ההפך, כל המעבד. אז לכן אנחנו כואבים את כאבם של המשפחות מצד אחד, ומצד שני אנחנו מודים להם ואנחנו עומדים אחוריהם, ובעזרת השם עד הסוף, עד שננצח. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יעזור, ומי שעשה ניסים לאבותינו באים מהם, לא לשכוח שאנחנו עושים רק השתדלות. הכל זה בעצם השגחה של הקדוש ברוך הוא, השגחה מדויקת על כל אחד ואחת מאיתנו. אין אדם נוקף אצבע מלמטה אם לא מכריזים עליו מלמעלה, אין מקרה, אין טעויות. אנחנו עושים השתדלות, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא מחליט. יש לכל כדור כתובת, לכל טיל יש את הרחוב שצריך להגיע, ושם אנחנו צריכים להתחזק. ולכן אנחנו פה התכנסנו פה מאחורי המיקרופון, איתי מוטי קופפר הטכנאי, אני פנגר, ואנחנו בזאת השם רוצים להמשיך בחנוכה ולראות איך פרשת מקץ מתחברת לקץ הצרות של כולנו. אז כך, והיא מקץ שנתיים ימים, כידוע שזה יוצא כמעט תמיד בחנוכה. פרשת מקץ, סימנח, ככה אומרים חזל, שנתיים, נוטריקון, שמאל, נר תדליק, ימין מזוזה. המילה שנתיים, בסדר? והיא מקץ שנתיים ימים, הרי ככה פותחת הפרשה שלנו. והיא מקץ שנתיים ימים, אז המילה שנתיים, תחלק אותה עכשיו לאותיות הראשונות. שנתיים זה שמאל נר, זאת אומרת מדליקים את הנר בצד שמאל, שמאל נר תדליק, ימין מזוזה, זה שנתיים. ומביא התפארת ישראל, אומר כך, אולי יש רמז לכך שנרות חנוכה מורים על הביטחון, מורים על הביטחון, יש כוחות הביטחון ויש ביטוחן. יש לנו שזה מלאל וזה מלרע, ומי שמבין מבין, אז אנחנו הולכים על המלרע כרגע, מלאל יותר נכון, על הביטחון, שכל אדם יבטח בהשם ביטחון חזק ואמץ. איזה ביטחון? שמה? בענייני עבודת השם, שיהיה מי שיהיה, לא אכפת לי מה המצב שלך, לא אכפת לי מה המצב שלך, יהיה מי שיהיה, באיזה מצב שיהיה, בל יתרשל האדם מלעשות מצוות השם, מצד שאינו ראוי ואינו מוכשר. תמיד שלא יהיה מצב שעוברת לך מחשבה בראש, תקשיב הרב, אני, השם יעזור לי, נראה לי שעדיף שאני אלך למכור אבטיחים, שזה יפה מאוד, אין לי שובה שתמכור אבטיחים, אבל אל תשכח את עבודתך הרוחנית גם. הרעיון הוא שאל תעזוב את עצמך, או תחשוב שאתה לא שווה, או אתה לא מתאים, או זה לא בשבילך. בל יתרשל האדם מלעשות מצוות השם מצד שאינו ראוי ומוכשר. למה לא? אומר, הראיה מנרות חנוכה, שאף אם איש פשוט מדליק נרות חנוכה, קודש הם, הם נעשים קודש. ואין לנו רשות להשתמש בהם. זאת אומרת שאפילו אדם פשוט, שאתה מדליק, יש לך את היכולת לקדש דברים. אל תסתכל על עצמך של מי אני, מה אני. אתה כמו מצדי כהן גדול, שמסוגל להפוך חול לקודש, ולכן את נרות חנוכה אומר, נר חנוכה לא למעלה מעשרה, ולא למטה משלושה. מה זה בא לרמז לנו? כל דבר במצוות זה שיעור. שיעור להתבונן, שיעור להפנים, ושיעור לחיות על פיו. שאנחנו רוצים להבין של הרמז, בא לדמי האדם שהוא למטה, ואפס תקוותו. תדע לך שאל תחשוב שאתה זהו, אני בתחתית שבתחתית, ויאמר לנפשו נואש חלילה, למה להיות תורה ותפילה? מה זה יעזור? אז מצד אחד, לא מדליקים פחות מגימל, לא מדליקים את זה על הרצפה, אנחנו לא עושים פה מדורות, אנחנו לא שמים פה נרות, אתה יודע, ששמים על הרצפה, למעלה משלושה טפחים, תרים, תרים את עצמך, לא משנה, גם נפלת, גם התרסקת, אתה לא מגיע לרצפה, כי יש לך בפנים נשמה אלוקית קדושה. ואמרנו את זה ותזכרו את זה תמיד, תנסו לדמיין רכב, בסדר? ברכב יש שלושה חלקים מבחינתי, יש נהג, יש ילד קטן שיושב בכיסא האחורי, ויש את הרכב עצמו. בסדר? אם הבנתם את הרעיון הזה, בואו ניישם את זה לחיים שלנו. יש נהג, יש ילד קטן בכיסא התינוק, מדגיש, הוא לא משתולל חופשי מאחורנית, ויש את הרכב עצמו. זה שלושה חלקים באדם. חלק אחד, זה האדם עצמו, אתה הנהג. זוהי הנשמה האלוקית, החלק אלוק ממעל, שהיא צריכה להוביל, היא צריכה להנהיג, היא מאחורי ההגה, נקודה ראשונה. נקודה שנייה, מאחורנית, מדגיש אבל מאחורנית, יש את הילד הקטן שבתוכנו, אותו יצר הרע, אותה נפש בהמית, איך שתגדירו את זה, או ברמה יותר פיזיולוגית, יש לנו במוח שני חלקים עיקריים. יש לנו במוח את האונה הקדם מצחית, אותו מקום משכן הנשמה מבחינתנו, שזה החלק היותר גבוה, החלק שבו נגדיר אותו ישראל. לא יעקב יקרא את שמך כי אם ישראל. אפילו לא יעקב. זה גם יעקב, אנחנו מבחינת ישראל עוד יותר גבוה. יופי. מאחורנית ברכב, זה התינוק, זה עשיו. עם כל הכבוד לכולם, זה עשיו, שים אותו עם החגורה, הוא הלאי, תן לי נע מן האדום הזה, תן לי ממתקים, תן לי בלגן, תן לי חגיגות, זה מה שמעניין אותו, אבל הוא אסור שיתקרב להגה, עם כל הכבוד. מי צריך להנהיג פה את המרכבה? מי צריך להנהיג פה את הרכב? אתה מבין? לא הילד הקטן, אוי ואבוי. אם הילד הקטן ישתחרר מה, אתה מבין, מהרצועה שלו מאחורה, יתחיל להסתובב באוטו חופשי, ועוד רגע יגיד, אבא זוז שנייה, תן לי קצת לנהוג. עם כל הכבוד, לא נותנים לילד לנהוג. נהדר? אז לא נותנים גם לילד הקטן שבתוכנו לנהוג. ואם הוא עכשיו עושה פרצופים, עכשיו אם הוא עושה קונצים, הוא בוכה, הוא עושה הצגות, הוא מעצבן, לא משנה מה הוא יעשה. אתה נשאר הנהג. את נשארת הנהגת, בסדר? אז אנחנו, זה החלק האונה הקדם מצחיק, מה שנקרא, the prefrontal cortex, מה שנקרא באנגלית, זה החלק של הנשמה, שם נמצאת הנשמה שלנו, יש לנו את המערכת הלימבית, שם זה המערכת ההישרדותית יותר, של התאוות, אני נותן כמה משלים באותו רובד, על אותו רעיון. אז המערכת הלימבית, זה העשיו שבתוכנו, זה תן לי לשרוד, תן לי ליהנות, תן לי לאכול, ושלום על ישראל, בסדר? ויש את הגוף שלנו, יופי, הגוף, זה הרכב. גם דואגים לו, אני לא מזניח את הרכב, מטפלים בגוף, דואגים לשים לו דלק ושמן וטיפול 10,000 ולא יודע מה שצריך וביטוחים, למה? כי הגוף גם חשוב, הוא פחות חשוב מהנשמה כמובן, אבל הוא הכלי, אנחנו צריכים לשמור עליו, כי אני רוצה שהוא יעזור לי גם עוד 60 שנה להגיע ליעד, מה שנקרא, ולא שצריך להתעסק עם הרכב כל הזמן, לפעמים אתה קונה רכב טרנטה, וכל היום אתה מתעסק עם הרכב, אתה מבין? ואין לך זמן לדברים אחרים. אז אני לא אומר לך, אם זה מה שאתה יכול לאפשר את זה כלכלית, בסדר? לא משנה, אבל הרעיון העיקרי, אנחנו צריכים לדאוג לרכב שלנו, לדאוג לגוף שלנו, שיוכל לשרת אותנו, שלא נצטרך להתעסק איתו יותר מדי. אבל מה שחשוב, זה אתה הנהג. בסדר? ולכן, אנחנו מליקים נרות חנוכה למעלה משלושה טפחים. הרמז, קראנו לכם, בא להדמה האדם שהוא למטה, ואפס תקוותו, אפסה תקוותו, ויאמר לנפשו נואש חלילה. למה להיות תורה ותפילה? אז מצד אחד, בסדר? מצד שני, בא להתגאה. למה אנחנו לא מדליקים, אתה יודע, חנוכיית ענק כזאת? בואו נדליק אותה, זה יפה, אתה יודע, חיילי צהל שמו, לא יודע, בסג'איה, בכיכר פלסטין, זה יפה, זה כל הכבוד, צריך לעשות ככה, צריך לעשות, אבל ברעיון, הנרות חנוכה צריכים להיות לא למעלה מיוד, לא למעלה מעשרה טפחים, עד מטר בגדול, למה? כי אנחנו לא רוצים להתגאות, אנחנו לא רוצים לחשוב, כמו שאני לא רוצה לחשוב שאני אפס, אני גם לא רוצה לחשוב שאני צדיק יסוד עולם, בינינו. כי אם אני צדיק, אני לא צריך לחשוב שאני צדיק, אני יודע שאני צדיק. וגם אם אני יודע שאני צדיק, אני לא צריך להראות לכולם שאני צדיק. ואם אתה צדיק, יהיה רצון, כן? זה הבעיות שלנו. אז אתה צריך לדעת שגם אם אתה צדיק, ועוסק בתורה, בתפילה אומר, ועובד את השם, חס ושלום, שלא תהפוך להיות תועבת השם כל גבל לב. השם יתברך לא אוהב לא את אלה שברצפה. מה זה לא אוהב? אתה יודע, זה לא השאיפה. לא מי שברצפה ולא מי שעם הראש למעלה. ממש לא. רק יבטח בשם וברוממותו. שאין סוף ואין חקר שברא שמיים ושמי השמיים. וכל צבעם ומכולם עיקר רצונו בעבודת שוכני בתי חומר. אחרי אשר יתהר ויזבח את יצרו, זה רצון אלוקיו. זאת אומרת, מגלה לנו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, נכון שבראתי את העולם, ונכון שיש לי מיליארדי סוגי בעלי חיים וצמחים ומה שאתה תרצה, אתה מעניין אותי. כן, אתה מעניינת אותי. גם נראה לך ששכחתי אותך. כביכול בורא עולם אומר, כן? גם אם נראה לך שזנחתי אותך, שאתה לא מעניין אותי, שנמאס לי ממך, שקר גמור, אני צמוד עליך, אומר בורא עולם, וזה כל הניסיון, סך הכל הניסיון, זה כדי, זה הסתר פנים, זה הכל, וכל זרע צריך אדמה מעליו כדי לגדול. הבנתם? אין מציאות שזרע יגדל אם הוא לא יהיה קבור באדמה. אז לפעמים אתה חייב לעבור איזה קבורה קטנה, לא קבורה, שתילה, כדי לצמוח. אתה מבין? אין מציאות שזרע יגדל אם אין מעליו איזה רגב בוץ. אתה מבין? שזרקו עליו, שמו עליו, לא משנה, אבל זה הדרך לגדול. כי לפעמים, סליחה שאני אומר את זה, אבל צריך לעבור את הגרוע מכל כדי להפוך להיות הטוב מכל. אתם מבינים? חייבים להגיע למצב, כן, שהיוונים מטעמים את כל השמנים, והם פורצים פרצות בהיכל שם, ו-13 פרצות, והחשמונים נלחמים, ונראה שאין סיכוי, ובסופו של דבר הם טימו את כל השמנים, אבל מוצאים איזה פח שמן זית זך, והכל מתהפך, וליהודים ליהודים, זה בורים, אבל גם פה טוב עכשיו, אתה מבין? אז אנחנו צריכים להבין דבר אחד, זה חלק מהחיים, לפעמים צריך לעבור את הגרוע מכל, כדי לגלות את הטוב מכל, אתה מבין? לא מתרגש מהדברים האלה. כי מה שיקבע, מה שקורה איתי, זה מה שקורה בתוכי, לא מה שקורה מחוצה לי. מה שקורה מחוצה לנו, זה לא בשליטה שלנו, זה יתחלף כל הזמן. מה שיקבע את איכות החיים, מה שיקבע לאן נגיע, זה מה אנחנו אומרים לעצמנו בפנים. האם אני אומר לעצמי שהקדוש ברוך הוא שונא אותי חס שלום, או הקדוש ברוך הוא אוהב אותי? בלי קשר למציאות, המציאות היא מציאות. תנסו, בואו, אני אלמד לכם משהו מתוך עולם הקורסים שלנו, מה שנקרא. יש מודל שנקרא מודל כף היד. מה זה המודל הזה? קחו את היד שלכם עכשיו, לא עם הקווים שעשינו פעם זה, עזבו את השטויות. קחו את כף היד שלכם ושימו לב שהאגודל הרי נפרדת משאר האצבעות, בסדר? האגודל מייצגת לנו עובדות, בסדר? האגודל מייצגת מציאות, מקרים שקורים לנו, בסדר? כל הדברים שמחוץ עלינו. זה האגודל. האגודה מציינת דברים שמחוץ עלינו, מציינת לנו עובדות, מקרים שקרו, שלום, פיתרו אותך מהעבודה, זרקו אותך מהישיבה, חס ושלום, לא משנה מה. אלו הן מהעובדות, זה האגודה, לכן היא נפרדת. בסדר? נפרדת מכיוון שהיא משהו בפני עצמו, משהו שאין לי עליו ברוב המקרים שליטה. עד כאן מובן? יופי. מה עם שאר ארבעת האצבעות? אז שימו לב טוב. האצבע הראשונה, שקוראים לה גם אצבע, כן? זאת שליד האגודל, היא מייצגת את המחשבות שלנו. כלל ראשון, לנו יש שליטה על המחשבות. גם אם אין לי שליטה על המחשבה הראשונה שקפצה לי בראש בעקבות שקרה משהו, תמיד יש לי שליטה על המחשבה השנייה. האם אני מאמין למחשבה הזאת? לא מאמין למחשבה שלנו. ורוב הבעיה שלי שאני מאמין לשטויות שיש לי בראש. אתם מבינים? זה הבעיה שלנו. לא שהמחשבות שלנו הן עובדות, לא שהמחשבות שלנו הן בוודאי נכונות, אבל הטעות שלנו שאנחנו מאוד מאוד ילדים טובים של המחשבות שלנו, וכל מה שעובר לי בראש נראה לי שזה אני, בסדר? אז זה לא אני, אל תשכחו שבראש שלנו יש גם את העשיו הקטן הזה, שיושב מאחורה ברכב, אל תשכחו אותו, ולא לשכוח אותו תרתי משמע, בסדר? ברכב, ואנחנו רוצים לדעת שיש לנו גם את החלק, הילד הקטן שבתוכנו, שרוצה שטויות ורוצה בלגן, ולא תמיד אני בתוך האוטו, אני לא יודע מי מדבר, הוא או אני, הנהג או הזה שמאחורה, לא יודע, לכן אנחנו מאוד מבולבלים. אם הייתי יודע בוודאות שזה הוא ועם השטויות שלו, אז צריך קצת חינוך ילדים, מה שנקרא, קצת לחנך אותם, לא לפנק אותם, ולא לתת להם כל דבר שהם רוצים, כי אז הילדים גדלים מפונקים, גדלים עם הרגשה שהם לא יודעים מה זה לא בכלל, וקצת אלה הם קשה נשברים. וכמובן גם אנחנו הילדים האלה בחיים, כי אם אנחנו רק מאפשרים לעשיו שבתוכנו, או לילד הקטן שבתוכנו, או לתינוק מאחורי ברחם, איך שתגדירו את זה, לקבל מה שהוא רוצה, נו, אז הוא מנהל אותנו. סליחה, יש לי ווייז, ואני שמתי יד, ולשם אני נוסע, הוא מאחורה לא יקבל לי לנוסעים, כל הכבוד לכולם, בסדר? אז הנקודה הראשונה עוד פעם, האגודל מייצגת לנו עובדות, מקרים, דברים שמחוץ לנו, קרה, יופי. עכשיו, שלב ראשון, על העובדות, על המציאות אין לי שליטה, זה משהו פער ומצידי. הייתה מסיבת חנוכה, זהו, נקודה. עכשיו, למשל, אחד יגיד לי הרב, איזה מסיבה טובה הייתה? עכשיו נגיד, איזה מסיבה משעממת הייתה? אלו כבר מחשבות. אתם מבינים? זה כבר משהו שבא מתוכנו, זה כבר משהו אינדיבידואלי, על העובדות אין ויכוח, הייתה מסיבת חנוכה, זה העובדה, אני לא הוזה, בסדר? זה מציאות. המחשבות, זה כבר, כל אחד עם הפירושים שלו. אחד אמר, היה מסיבה מדהימה, השני הייתה מסיבה טובה, אבל האוכל, נהייתי שמנמן מזה חבל הזמן, טחנתי שם, נראה לי אני בספק בקעת המזון, אחרי זה לא שתנתי כל הלילה מהריבה או משמיבה, בסדר? או אחד אמר, לא, הרב, קיבלתי דמי חנוכה, איזה פינוקים, הרב, יש אלוקים, בסדר? כל אחד יחזור לי עם מחשבות אחרות ממסיבת החנוכה. אוקיי? אז זוהי האצבע הראשונה, והארבע האצבעות הללו הן בשליטתנו, הן בידינו, והן כוחותינו. אוקיי? ולכן, המחשבות הן נקודה ראשונה. נקודה שנייה שזו היא האמה, האצבע הבאה בתור. זאת היא האמה שמייצגת את עולם הרגשות שלנו. זה לא בכדי שזה מגיע לאחר הרי המחשבות, כי מה שיוליד לי מבחינתי, את הרגשות יהיו המחשבות. פירוש דבר, שבמידה והייתה מסיבת חנוכה, אתם זוכרים? זוהי עובדה, זה הגודל, ואם אני חושב שהייתה מסיבת חנוכה משעממת רצח גיהנום, או שאני חושב שהייתה מסיבת חנוכה פצצה, אוכל מדהים, שירים וריקודים, אז הרגש שלי יהיה בהתאם. כי אם המחשבה שעברה לי איזה מסיבה פצצה חבל הזמן, אז ברור שאיזה רגש יש לי. נכון? דיכאון? מה פתאום? חס ושלום. בסדר? יש לי מחשבות טובות. מחשבות טובות. אז יש לי גם רגשות טובים. מה השאלה בכלל? בסדר? אבל אותו דבר ההפך. במידה והיה לי מחשבות, זה שעמום, סתם בזבזתי את הזמן שלי. לא, לא מעריכים אותי גם ככה. יופי, אלו הם מחשבות, בעקבות מסיבת החנוכה, שאירעה אתמול. אז ממילא הרגש יהיה בהתאם. יש לי רגש על הפנים, בא לי למות, ונמאסתי מחנוכה. הבנתם? יופי. אחרי שאנחנו דיברנו על האצבע שמייצגת, בואו נתחיל עוד פעם מהתחלה, אחרי שהסברנו שהאגודל מייצגת את המקרים, את העובדות, מסיבת חנוכה, כדוגמה, מחשבות זה מה שעובר לי בראש בעקבות האירועים. הרגשות מגיעים לא בעקבות המסיבה. לא, 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 לא. המחשבות, הרגשות מגיעים בעקבות המחשבות. לכו על פי הסדר. יש אצבע, אחרי זה יש את האמה. אצבע מחשבות, אמה רגשות. יופי. אחרי זה, הקמיצה, מה שנקרא, היא מייצגת את המעשים. המעשים שלנו הם מושפעים מהרגשות שלנו. כי ברור שאם יש לי רגש עכשיו של שמחה, של, אתה יודע, אורות, חנוכה, אז אני כולי מקפץ, אני הולך ללמוד בשמחה, הולך להתפלל עכשיו, תמי, וואלה, אחי, תן בראש, בוא נשמח, יאללה, יופי. המעשים מושפעים מהרגשות. אבל אם עכשיו, אני חושב שהייתה מסיבה מגילה, ושעמום, וסתם אכלתי סופגניות מגעילות ב-900 שקל סופגניה, אני לא מבין למה, למה עולה 6 שקל סופגניה, מה קורה פה? לא רק הסופגניה משמינה, גם המחיר שלה, טוב, ואתה עצבני שקנית כל כך בסופגניות, ומה אני צריך להוציא הרבה כסף הזה, גם ככה, אפילו לא היה ריבה, חצופים, בסדר? אז המעשים שלנו מושפעים הרגשות. ואז אני עצבני, ואני הולך הביתה, ואני רב עם אשתי, ואחד שלנו, לא אני, כן, אדם רב עם אשתו, הוא הולך לישון אחרי זה, כי לא התפללתי ערבית, לא התפללתי ערבית, אני מתפלל מחר, לא יודע, ועזוב אותך, אני הולך לישון, אני קורא לכלום. הלך, יופי, אתם רואים, המעשים מושפעים מהרגשות. המעשים לא מושפעים מהמסיבה, המסיבה הייתה, נגמר הסיפור. המעשים מושפעים מהרגשות שמושפעים מהמחשבות. טדדם, יפה. ועכשיו, הזרת הקטנה, היא מרמזת על התוצאות. בסדר? למדנו פה מודל שמשתמשים בו, אני משתמש בזה גם בעולם הטיפול אצלנו, בקורסים, אבל הרעיון הוא, יש לנו את הזרת הקטנה שהיא מרמזת על התוצאות. התוצאות, יקיריי, הם פרי המעשים שלך. ברור! עכשיו, ברור שזה לא רק פרי המעשים, זה גם פרי הרגשות ופרי המחשבות, ולכן, יקיריי, סליחה שאני אומר את זה, אבל הבחירות הקלות של החיים עושות את החיים קשים. והבחירות הקשות עושות את החיים קלים. עוד פעם, הבחירות הקלות, מה שאתה מקל על עצמך, עושה מחפף לי פה, מחרטט לי שמה, זה עושה את החיים קשים. אבל כאשר הבחירה היא קשה, ואתה בוחר את הבחירה הקשה הנכונה, זה עושה את החיים קלים. ולכן אנשים רוצים תוצאות. הרב, איך? איך היא? לא יודע מה. נהיים תלמידי חכמים, איך מתמידים במשהו, איך יורדים במשקל, איך מעבירים על המידות. כולם רוצים תוצאות. אבל אנשים לא מוכנים לעבור את הדרך כדי להגיע לתוצאות. מה שיקבע את התוצאות זה המעשים. שימו לב טוב, עם כל הכבוד לחשוב טוב, יהיה טוב, תחשוב עד מחר. אם לא תתחיל לבצע, אם לא תתחיל לשבת וללמוד, אם לא תתחיל עכשיו לעשות ספורט או לאכול תזונה בריאה, זה לא מעצמו אתה תרד במשקל או תהיה תלמיד חכם להבדיל, לא משנה מה תבחר. מעשים, מעשים, אמור מעט, יפה מאוד, עשה הרבה. וככה זה לגבי כל דבר בחיים. לכן הזרת היא מרמזת על התוצאות. תוצאות מגיעות לאחר המעשים שלנו. המעשים הם לא צריך להתרגש מקצת קשיים בחיים. אני לא מסתכל על הקשיים, אני מסתכל על ההזדמנויות. כל קושי זו הזדמנות להוכיח עד כמה אתה חזק, עד כמה את באמת רוצה את הדברים, לא להתרגש מקשיים. החשמונאים לא הסתכלו על זה שהיוונים הם פי מיליון מהם, והם הרבה יותר מנוסים מהם, והם הרבה יותר חזקים מהם, והם הרבה יותר מצוידים מהם. מה זה קשור? מה זה קשור? יש לנו למה, אתם מבינים? יש לנו למה אני נלחם פה, אנחנו נלחמים על הבית. אנחנו לא באנו פה לשחק, לא באנו להעביר את הזמן שלנו, להרחיב את מדינתנו. אנחנו באנו פה להגן על הבית, ופה ברגע שבאים עם אידיאל, ברגע שבאים עם למה, ברגע שככה עשו לנו, פה, 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 פה. יופי, אז לא מסתכלים על הקשיים, מסתכלים על ההזדמנויות. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה להבין, כי מה שיכריע את התוצאות, זה שוב פעם, המעשים. סליחה שאני אומר, כי אם אני עושה היום מה שעשיתי אתמול, אל תצפו שמחר תהיו משהו אחר. עוד פעם, איזה משפטים יש לנו היום, מה קורה פה, פנגר? אני חוזר, אם אני אמשיך לעשות את המעשים שעשיתי אתמול, היום, אל תצפו שמחר תהיו מישהו אחר. כי אם אנחנו רוצים להיות מחר מישהו אחר, צריך היום לעשות מעשים שלא עשיתי אתמול. נהדר. זאת אומרת שככה מביאים בשם איינשטיין ועוד, שאם אדם עושה אותן פעולות, רק מצפה לתוצאה אחרת, זה נחשב אי שפיות. אם אני רוצה לשנות משהו, צריך לשנות משהו. אבל מה מבין הארבע אצבעות, יודע מה? מה מבין חמשת האצבעות צריך לשנות? את האגודל, את האמה, את הזרת, את הקמיצה, את האצבע, מה צריך לשנות כבוד עליו, כדי שנקבל תוצאות שונות? מה צריך לשנות? כל זה בעוד. אחרי הפסקה קצרה, וכבר חוזרים.
עכשיו איתכם, השראה יומית, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ואנחנו בעזרת השם ממשיכים להתחזק כאן, והיום למדנו משהו ככה, באמת, יש לנו הצצה לתוך עולם הקורסים, מה שנקרא, למדנו מודל, שנקרא מודל כף היד, כאשר בעצם אנחנו שמים מול עינינו את המערכת שבעצם איתה אנחנו מתפקדים. המערכת בנויה מחמש אצבעות, כאשר האגודל לא בכדי, היא נפרדת מהשאר האצבעות, והאגודל מציינת את הדברים מחוץ לנו. הדברים שמוגדרים כעובדות, כמציאות, כמשהו אובייקטיבי שעליו אין עוררין ואין מה להתווכח. או שזה ירח או שזה לא. זה לא יכול, אולי זה בננה הרב. לא, זה ירח. אף אחד לא חושב אחרת ואף אחד לא חושב שיש עוד אופציה להסתכל על אותה תמונה אחרת. ולכן עובדות הם עובדות. זה מקרים שקרו. הייתה מסיבת חנוכה אתמול בערב. יופי! אבל זה פרווה. זה כלום. אין לזה שום משמעות, בגדול. המשמעות היחידה שתינתן, זו כאשר נצמיד לאירוע מחשבה. בסדר? אין שום חשיבות, שום ערך, שום, לא יודע מה, תפקיד לאירוע כזה או אחר, עד שאנחנו לא מצמידים לו מחשבה. המחשבה היא מיוצגת כאשר יש לנו ארבע אצבעות צמודות יחסית, ואנחנו מתחילים עם האצבע והיא המחשבה. כאשר מחשבה היא זאת שנותנת בעצם את המשפט, את הכותרת לאירוע. האם זו הייתה מסיבה טובה או משעממת? האם היה חבל על הזמן, אני אומר לך, הרבצנו לביבות וסופגניות בחינם? או שזה היה, זהו, עכשיו תמין שנתיים, עכשיו אני צריך דיאטות, מה עשיתי? זה טיפש, אני אומר לך, אין לי שכל, יופי. אלו כבר מחשבות, בסדר? אלו מחשבות שהן תלויות בן אדם. תלוי בן אדם. פירוש הדבר בכלל לא קשור לאירוע, זה קשור לאירוע, אבל האירוע יש לו המון המון צדדים. כמשל, תנסו לדמיין שאני עכשיו לוקח שני צלמים. האחד אומר לו, בוא, יעקב, בוא שנייה. אתה הולך למסיבת החנוכה ומצלם לי רק דברים יפים. רק דברים טובים, רק דברים מרגשים. ויעקב הולך מהמצלמה שלו, והוא מביא לי תמונות של הסופגניות לפני שאכלו אותם. את הלביבות, איך שתגנו אותם, איך ייצבו את הבר ואת השולחן, ואת הדלקת הנרות עם החיוכים, ואת המוזיקה של הניסים, יפה מאוד, ורואים את החיבוקים, שלום, מה שלומכם, תיכנסו, יופי. אז זה יעקב מביא לי, ואני מסתכל על התמונות, ואני אומר, תקשיב, המסיבה הייתה אש. בסדר? מצד שני, נקרא לו רובן. רובן, בוא שנייה, אתה הולך לצלם לי את אותה מסיבה, אבל תביא לי את הדברים הפחות טובים. תביא לי את הדברים המגעילים, ואז רובן מביא לי את השולחן אחרי שכולם אכלו, הוציאו את הריבה מהזה, והכל מפורגן ובלגן, ואומרים מישהו יושב על הספק, עם הבטן שלו מנפוחה, רבים, כאילו ש... כי אני לא קיבלתי... מה? עזוב אותך, אני לא רוצה לדבר על זה. אבל למה אני לא קיבלתי דמי חנוכה? למה אני לא קיבלתי? מה זה 20 שקל? 20 שקל? סליחה, מה זה 20 שקל? סביבון, מה, אני ילד קטן? אני ילד קטן? למה מבינים משהו רציני? למה, תבין לי, תן לי זה... משהו, טאבלט, חס ושלום. קיצור, אז אני, יעקב מביא לי תמונות טובות, רובן מביא לי את הריבים, הנה אח שלך עוד פעם מגיע, שיהיה בריא, תאמין, רק קורס את המסיבות, הוא משתלט פה על הכל, או אמא שלך, או אבא שלך, תאמין לי, אבא שלך נודניק, יש לו תמיד על מה להעיר, תאמין, שיהיה לי בריא, או שלא יהיה בריא, כבר אני לא רוצה להגיד, למי אמרת שלא יהיה בריא? אוקיי, אז רובן מביא לי תמונות של הבלגן, ויעקב מביא לי תמונות של השמחה. אני אסתכל על התמונות, ולפי דעתכם, על פי התמונות שאני אראה, אני אדע מה קרה במסיבה? תשובה, לא, למה? כי תמיד מחשבות זה מתוך כלל האינפורמציה, ויש אלפי ומיליוני פרטים, המוח שלנו הוא סלקטיבי, הוא בוחר איזה תמונות להביא, אי אפשר להביא את כל התמונות, אז אני בוחר מה אני מצלם, נהדר, וככה אלה הם המחשבות של האדם. המחשבות של האדם בעצם עובדות בצורה כזאת, שמהעובדות, קרי האגודל, מהמקרה או מהסיטואציה החיצונית, קרי האגודל, אנחנו מביאים כל מיני רפרנס, כל מיני ככה רשמים, כל מיני סיטואציות שעליהם החלטתי להתמקד. ותמיד, יקדיי, תמיד, יש גם טוב וגם רע בכל סיטואציה. תגיד לי הרב, יש מקרים שהם ודאי רע, נכון, אבל גם ברע הזה יש טוב ויש רע, אני אומר לכם. תמיד זה ככה, אין מצב שהוא רע נטו, 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 כמו שאין טוב נטו, נטו, נטו. כי גם ברע הכי גדול שבעולם, בוא נסכים, יכול להיות יותר גרוע. יכול היה לי יותר גרוע, 100% אני אומר לכם, 100%. אז אני אומר, תלוי מה אני מסתכל. האם אני מסתכל על התקומה של אחר, מכן או לשואה שלפני כן. זו בחירה שלנו, ולכן הנקודה העיקרית היא לזכור שהמחשבות, הם אלה שישפיעו על האמה, שזו היא הרגש, אלו מייצג את הרגשות, אחרי זה הרגשות משפיעים על המעשים, מעשים לתוצאות, וחד גדיה, חד גדיה. יופי, ואמרנו, במידה ואני רוצה לשנות את התוצאות, מה הבעיה של האנשים, אתם יודעים? אנחנו רוצים תוצאות יותר טובות, רוצים או שלפחות לא יהיה פחות גרוע, אתם מבין? הבעיה היא שבגדול בגדול, גם אם הסיטואציות משתנות, המחשבות שלנו נשארות אותו דבר. יש אנשים שבגדול 90% מהמחשבות שאני חושב היום, גם חשבתי אתמול. נו, אז אם אני חושב היום מה שחשבתי אתמול, למה אני חושב שהרגש של היום יהיה שונה משל אתמול? והמעשים והתוצאות. אני חייב לשנות משהו. בוא נשנה יסוד אחד, וזו המחשבה. בוא נבין שאנחנו רוצים להתחזק בחנוכה בלהודות. לשבח ולהודות. אנחנו מבינים שהחג הזה זה חג נטו של הודיה. לא היה, יש פה נס, ואני רוצה להודות על הנס הזה. אני רוצה לדעת שהקדוש ברוך הוא עשה פה משהו שהוא לא נתפס, גם אם אני לא הכי ראוי. ואני אומר את זה בכוונה, מכיוון שעד הרבה, זה הרי, מה העניין של נס חנוכה? הרי כולם מביאים את זה. מה? נו, אז נס הזה יזיק 8 ימים. נו, מה אתה עושה מזה עניין? סליחה שאני אומר, רבי חניה בן דוסה עשה את זה בהליכה, נו. רבי חנניה בן דוסה לא לקח שמן שיחזיק 8 ימים, הוא לקח חומץ שהפך לשמן, נו מה, זה הרבה יותר חזק מנס פח השמן, אתם מבינים? אבא בסלי היה על דרך קבע היה עם ערק, אתה מבין, משקיע עוד, יחזיק לו 8 ימים כביכול, נו מה, מה מיוחד בנס חנוכה? זה אדם זרזק, נו מה, נו מה, נו איך הצדיקים, לא יודע מה, שם נוברדוק, הסטייפלר, נר שיזריק להם הרבה יותר זמן, משר, יש הרבה סיפורים כאלה, אלא מה? אתה מביא לי דוגמאות מצדיקים, לא חוכמה. לא חוכמה להביא דוגמה מרבי חנן בן דוסה, או מהסטייפלר, או מי שרק תרצו, בסדר? מהבבא סאלי זצ"ל. לא, זה לא חוכמה, למה? להם יש כנראה הנהגה מיוחד, לא כנראה. הם מעל הטבע, מה שנקרא. כי הם גם מתנהגים מעל הטבע, אתה מבין? אז להם טבע ונס זה אותו דבר. אבל העמך ישראל, ולא סתם העמך ישראל, שרוב העם מתייבנים, זאת אומרת שרוב העם לא עושים בדיוק את רצון האלוקים, אולי אפילו ההפך. אם גם אז בורא עולם עשה לנו ניסים, זה ראוי לעלות על נס. אתה מבין? להבין שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, גם שאנחנו לא הכי צדיקים, תבין, ולא להתחיל, רגע, אבל הרב, הוא לא מספיק דתי, והחיילים, והאהוב, מה זה הדיבורים האלה? רבותיי, הקדוש ברוך הוא נמצא גם עם אדם הכי, הכי שפל שבעולם, זה רמוז בשמו, כך מביא הפלא יועץ, הכלי יקר בפרשה של השבוע, פרשה של השבוע אומר, כלי יקר, תגיד לי, למה שם השם הוא אות י', אות ה', אות ו' ואות ה', למה דווקא אותיות האלה? הקדוש ברוך הוא יוכל לבחור מה שהוא רוצה, נכון? למה? אני מצטט לכם, כדי לאמת דבר זה, שהקדוש ברוך הוא שוכן את דקה ושפל רוח, הקדוש ברוך הוא נמצא עם היהודי הכי רחוק, הכי פשוט, הכי מה שתגדיר אותו, בסדר? ולכן אומר, צירף הקדוש ברוך הוא בשמו הגדול יתברך, ארבע אותיות, שמספרם מועט יותר מכל האותיות שבאלף בית. מה זאת אומרת שמספרם מועט? אני לא מבין, הרי האות ה', יש עוד א' לפניה, יש עוד ב' לפניה. נכון, אבל תקשיב טוב. יש הרי מילוי, לא החיצוניות, תזכרו, החיצוניות פחות מעניינת אותי. מה הפנימיות של האות? הרי כל אות יש לה חיצוניות ויש לה פנימיות. אז אות א', החיצוניות זה אות א', נכון, אבל הפנימיות שלה זה א', למד, פי. אז המילוי שלה זה למד, פי, בסדר? האות ב', המילוי שלה זה י' ות', בסדר? או ב' י' ת', איך תגדירו את זה? לא משנה מה. עכשיו, שימו לב טוב. האות י', המילוי שלה זה ו' ד', זה 10, בסדר? האות ה', זה או ה' י' או ה' א', מקסימום י', בסדר? ו', זה 16, זה י' ו', וזהו. עכשיו תבינו שאלו האותיות הכי קטנות, תבדקו את כל האותיות א' ב', סתם דוגמה, א' זה למד פי, למד זה 30, פי זה 80, ביחד זה 110, קחו את כל האותיות א' ב', חייב שיהיה יותר מהמקסימום 16, מה שנקרא, 16 זה אות ו', ו', י' ו', אז המילוי של אות ו', 16, אין אות פחות ממנה, אתם מבינים? כל השאר זה יותר, להראות לך שכך אומר, שהרב, שהקדוש ברוך הוא כביכול, צירף הקדוש ברוך הוא בשמו הגדול יתברך, ארבע אותיות שמספרה מועט יותר מכל האותיות. ולכן הוא אומר, הסתכל בכל האותיות שתכתבים במלואם, לא תמצא שום אות שאלה על מספר מועט כמו אלו. בסדר? אז הקדוש ברוך הוא מראה לנו, אני נמצא איתך במקום הכי נמוך מצד אחד. מצד שני, אני רוצה שתבין שלך אין כלום מעצמך, הכל זה מתנה מהשם, הכל זה מהשם. כך מביא פרי צדיק בפרשה, בחנוכה. מה זאת אומרת? שימו לב טוב. אנחנו אומרים שהנס נעשה על ידי בימי מתתיהו בן יוחנן. מה סתם קוראים לו מתתיהו בן יוחנן? איזה קטע? למה לא קוראים לו ראובן בן שמעון? לא יודע. למה מתתיהו בן יוחנן? לא יודע, רב, אתה יודע, כל שם אתה יכול לשאול את זה. נכון? אבל אומר הפרי צדיק, תקשיבו טוב, מתתיהו זה מתת יוד קי וו. מתת מהשם. יוחנן זה יוד וו חנן, זאת אומרת שם השם חנן, כלומר אומר השם הוא הנותן והחונן. הוא מביא גמרא, גמרא מסכת ברכות אומרת, הרואה חנינה או חנניה או יוחנן בחלום, ניסי ניסים נעשו לו. ורשי אומר למה? חנינה נונים הרבה, כלומר ניסים הרבה. אז המערשה מסביר שלמה דווקא חנינה, זה משון חן וחנינה ומתנות חינם. מה הקשר לחינם לניסים? אתה יכול להסביר לי? מביא הספתי חיים, תקשיבו טוב. כאשר מכיר האדם שלא כוחו והשתדלותו, ואף לא מעשיו הטובים וזכויותיו מביאים לו את מבוקשו, אלא יודע ומרגיש כי השם בחנינתו, במתנת חינם, הוא נותן לו את הכל במתנת חינם, או אז מתנהג השם עמו מידה כנגד מידה, ונותן לו מתנה כזו. הבנתם? ברגע שאדם יודע ומרגיש, לא סתם יודע, גם מרגיש, שהשם בחנינתו, הכל חסד מהשם, תודה השם, אני לא ראוי לכלום. הוא נותן לו את הכל מכתחת חינם, או אז, ברגע שאתה מבין את זה, מתנהג עמו השם במידה כנגד מידה. אם אתה מבין שהכל זה מתנת חינם, אז תנו חבד בחינם. נותן לו מתנה כזו. למתנה מאת השם, כאשר אינה תלויה במעשה האדם, אין גבול. שמעתם? למתנה מאת השם, כאשר אינה תלויה במעשה האדם, אין גבול. לכן ראוי לניסים מעל גבולות הטבע. בימי מתתיהו, מתת השם, בן יוחנן, חנן השם, שאתה מבין שהשם נותן, והשם חונן, ולא מגיע לנו כלום, אבל תודה השם, תודה על הכל, על הכל, על הכל, זהו. עכשיו אתה ראוי בעזרת השם, שמי שעשה ניסים לעבודתן בהם, יש לנו גם בזמן הזה. זוהי עבודה שלנו, יקיריי, לשנות המחשבות שלנו. המציאות היא מציאות, לפעמים טובה יותר, לפעמים טובה פחות, לא נוכל לשנות אותה, זה נכפה עלינו. המחשבות בידיים שלנו. שנו את המחשבות שלכם, שנו את הרגשות שלכם, ואז המעשים יבאתם, ויהי רצון, גם התוצאות. עד כאן רזד ייחודה להיום. תודה רבה למוטי קופה טכנאי, תודה רבה לכם, נתראה משתמע בעזרת השם, מחר, תוכנית הבאה, כל טוב, וחנוכה שמח.